אקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה קורה?
בוקר טוב, מה קורה?
אוי, קקה בלבן.
מה החיים שלי, מה קרה?
אני כואב לי כל הגוף, אני במצב פיזי מחריד, מחריד. אני תפוס בכל מיני מקומות, אין לי מושג למה. אני עקוץ על ידי 200 יתושים. אין לי, אני באמת, אני מרגיש כאילו אני צריך מסאז', כאילו אני צריך דיקור, כאילו אני צריך... איך קוראים לדבר הזה שהוא לא סטרפון? סטרייפים, טייפינג, טייפינג, צריך?
תראות שאתה צריך סטרפון.
אני לא.
תשחרר אותך.
לא, לא, לא.
אתה הבאת את זה.
יודע? לא.
נו, אז למה אתה, יש לך למי ללכת?
יש לי כל... יש, כן, אני לא עושה את זה ואני לא עושה את זה.
אוסטאופטים.
מה זה אוסטאופטים? זה של הסידן בעצמות, לא?
תלך לאוסטאופט.
אבל...
תשמע לי.
אבל לא...
תשמע לי.
למה?
לי. כמה אחים יש לך? אחד.
תשמע. למה?
תשמע לו. אבל... זה הדבר.
מה הוא עושה?
לחיצות, אבל מאוד כואב, אבל מאוד עמוק וספציפי.
כן? חבל ש...
מאוד ספציפי. ספציפי וכאילו החשיבה היא כזה לטווח ארוך, לא רק ל...
וואלה. כן. אני ממש הבוקר, כשניסיתי לקלף את עצמי מהמיטה וכאב לי בשכמות, בגב תחתון, ברגליים, בראש, בכל מקום, בכל מקום. חלק מתפיסות שרירים, חלק מעייפות, חלק מיציבה לא נכונה, הכל ביחד. ממש דמיינתי איך אני נכנס כמו למתקן שטיפת רכב, שאתה יודע שחובטים בך מכל הכיוונים ובכל השיטות, וקצת אוויר וקצת ניגוב וקצת קרצוף וקצת זה.
מכיר את, בדיוק, את פנטזיות החמם האלה. שמישהו ספק מעשה אותך, ספק מכה אותך, ואיכשהו אתה יוצא חדש. זה באמת מאוד דומה לשטיפת רכב.
אבל הכל, הכל אני רוצה, אתה יודע, מכל הסוגים וכל הטיפולים שהתנפלו עליי.
התנפלו עליי.
לא עם הסטרפון.
שהתנפלו עליי. קמתי הבוקר, המחשבה הראשונה שלי הייתה שהתנפלו עליי עם סטרפון. בסדר, אני, בוא, אני חושב שזה מתשאיר, אני אדאג לך. אמיתי.
אוקיי, אבל אני לא אעשה את זה, נו, יש לי טלפון של מישהו שאמור להיות מדקר מדהים, 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 כאילו רק שריפה מיגרנות לשני אנשים.
תקשיב לי.
יש לי טלפון של מסאז'יסטית מדהימה, מדהימה, מדהימה.
אבל על מי אתה סומך בסופו של יום?
כן, אני, לא, אין לי ספק שאתה...
מי משענת כנה רצוץ?
שיש לך את הבן אדם.
אבל ששם כל הזמן.
הבן אדם הוא בן אדם, אבל אני אומר, אני לא אביא את עצמי לכדי התקשרות והליכה.
לא תהיה לך ברירה.
וזה אני רוצה...
הגוף זועק.
Take away.
זועק, הגוף משמיע קול. אני שומע את הקול עד לכאן. תן לי סרפון. אני נדעת לך. לא לזה, סתם מצוחק.
טוב, שלומך?
שלומי, שלומי בסדר, שלומי בסדר גמור. הלכתי לישון כזה מוקדם. שלומי בסדר.
כן, היה אתמול הרגעים אלה שאני שולח לך משהו באיזה שעה, לא מאוד מוקדמת, אבל גם בכלל לא מאוחרת.
ואז אתה רואה את הנראה לאחרונה.
בדיוק.
אתה אומר, הוא נראה לאחרונה ב-2004. כן. הסכמתי הבוקר להודעות ממך, אמרתי, מה, הוא תינוק, חובבן, הוא לא מבין שזה לא שעה שלכם בהודעות. ואז הסתכלתי, אמרתי, האמת שזו קצת שעה שלכם בהודעות, אתה כנראה...
זה לא היה גבולי.
כנראה, כן, אני זוכר את האייפד נחבט בפרצופי במיטה, שזה תמיד סימן לזה שנכנסתי איכשהו מוקדם איתו, ולא... והייתי עייף מדי בשביל להניח אותו בצד. כן, אני זאת אומרת, אני זוכר את החוותה.
טוב, יאללה, בוקר טוב.
יאללה, בוקר טוב. תודה לך שאהבתי לספרינגסטין בשורה אחת עם פנטזיית הסטרפון שלך מבחינת סממני הגיל.
יש שהיא גדלה.
אהבתי?
כן.
גדלה ממש.
יש לו אלבום חדש עכשיו.
ממש יפה.
כן?
כן.
עוד תרם...
פשוט אלבום ממש ממש יפה. יש שני כאילו אלבומים שאני ממש שומע עכשיו מלא, וזה כאילו, טוב, זה השירים אחד, אני לא בטוח שאלבום רשמי עוד יצא, והשני זה... קוראים לו נועה כהן, אתה יודע מי זה?
לא.
הוא קצת אלטרנטיב פולק כזה. יש איזה שיר שלו שהשמענו פעם בתוכנית, תשמיע אותו אחר כך, והוא ממש מוצלח גם אותו, אתה תואב. זה שני דברים שאני שומע, ואני אומר לעצמי, תראה אותך, אדם מבוגר.
אני אעשה את זה, קצת חזרה לי האמונה באלבומים שלמים, וזה למה?
למה?
כי יש לי את הדבר הסנו בבלוטוס, סליחה שיומיים ברציפות אני שונא בלוטוס,
כן.
שאיך שהטלפון מתחבר לרכב, מתחיל להתנגן, מתחילה כן, להתנגן שם, המדיה.
זה טוב, זה רק אצלך.
אבל כן. זה לא רק אצלי, זה בהרבה מקומות, הרבה טלפונים ומערכות.
ואם אתה על רדיו באותו רגע?
לא, רק אם אתה עובר לבלוטוס.
אז גם אצלי זה ככה.
אז מתחיל להתנגן אוטומטית, בכל מקום נכון. זה ככה. אממה? המדיה היחידה, אמיתי, היחידה שיש לי על הטלפון, היא אותו אלבום ארור של יוטו, שאפל חילקו חינם לכולם.
אבל זה לא מתחיל לנגן לך את הספוטיפיי?
אם אתה רק אחרון על הספוטיפיי ולא סגרת את האפליקציה.
לא, אצלי לא. אז בגלל האלבום הזה, כדאי לך שאם לא היה לך מדיה, קציין מדיה לטלפון, אם לא היה לך מדיה לטלפון, זה לא מנגן את זה.
היסרתי את האלבום הזה, ואיכשהו חזר באיזה עדכון.
לא, האלבום הזה הוא כמו כללה.
עכשיו, בהתחלה אתה אומר לעצמך, בוא נעשה, שממה. ואז...
אבל זה אלבום יפה.
בלי לשים לב, שמתי עצמי שר, שיר אחרי שיר בו.
יש שם איזה וולפס, נכון? זה משהו וולפס.
Dream like a stranger tonight.
גם יש שם... like wolves, shrill like wolves.
עכשיו, אתה מבין שזה אלבום שאני כאילו מחבב בכפייה? כי לא ביקשתי אותו, לא רכשתי אותו. בדיוק, זה שטיפת מוח.
זה אלבום שכפו עליך, אפל.
ואני אומר לך, ניסיתי להסיר אותו, הסרתי אותו מהספרייה, הסרתי אותו, איכשהו חזר. אז בגלל שזה כל הזמן מתנגן, ואתה לפעמים מתחבר, ואתה יודע, אתה על הבלוטות, אתה לא שם לב כבר, וזה מתחיל לעבוד, אני פשוט מכיר ואוהב את האלבום. אז אמרתי לעצמי, וואלה, אלבומים זה רק עניין של התמסרות. כי אתה לכל אומן, וכולם מוצאים עכשיו רק סינגלים, שירים בודדים לאחרונה, אבל אם יוצא אלבום של מישהו שאתה אוהב, אתה חייב פעמיים...
זו מסקנתך מהסיפור הזה?
כמו פעם, פעמיים שלוש להאזין לכולו, ואז אתה מתחיל לחבב אותו.
אבל זה בכפייה, זה לא נכון לגבי כל אלבום.
לא, אבל אם האלבום הוא בסדר, כן? אני לא מדבר על זה משהו פח. סך הכל, היוטו עושה אלבום לא רע.
איך זה הולך עם הוולפס שם? אני ממש זוכר שהשיר הזה רדף אותי באייפון הישן. We're like wolves, we're like wolves. יש איזה וולפס שם, נכון?
בטח.
אפרופו אלבומים, שהייתם היום אצל סוויסה, בישראל היום, כחלק ממסע הקידום לאלבום החדש ולסיבוב ההופעות, מדונה יוצאת למסע פורמו, ובראיון להרי סמית, אני לא יודע מי זה, בטודיי שואו, היום בטודיי שואו, היא סיפרה שכשהייתה בישראל, פגשה מגדת עתידות שגילתה לה כמה דברים על חייה. מוסיף סוויסה ואומר, אז אומרת לו חשפה במה מדובר, וגם לא ברור אלו יכולות, יש לו אותה מגדת עתידות, רק חבל שהיא לא יכלה לזהות מבעוד מועד את הזיופים הצפויים בהופעה, וכך הייתה חוסכת אותם לכולנו.
אוקיי.
זה אגב נכון. כי אם הלכת לפורצ'ן טלר קו מצטיינת, ועדיין כשל אלבומך, כושלות הופעותייך, עושה בחירות לא טובות ולא נכונות, גנפה אותך.
גנפה אותך.
רימתה אותך.
וחבל בזבזת הזמן על מגדת עתידות, ולא על איזה מורה לפיתוח קול, שהייתה עושה לך חימום ורענון הסולפג'.
מורה לפיתוח קול, מפיק מוזיקלי. אלוהים יודע שגם זה שבזבזת כסף מסוים על מגדת עתידות נשאר עוד קצת אצלך, שאת מולטי מיליונרית.
כן.
לבזבז גם על... על באמת פונקציות מקצועיות חשובות לך יותר. אבל זה סתם, הייתם כאלה מעצבנים, כי זה הופך את ישראל לאיזה מין מדבר כזה, שיושבות שם כל מיני נשים בנות 150 עם עגילים, באף, עגיל בכל נקב, ומסתכלות לתוך כדור הבדולח שלהן.
זה שירות הסברתי מאוד גרוע למדינת ישראל, כי גם ככה אנשים הרי חושבים
שאתה גמל.
גמלים מתרוצצים פה בכבישים הראשיים.
נכון, נכון.
גמלים
באיילון.
ואז בין הגמלים יש גם אוהלים שכל מיני עידעוניות יושבות שם, ומדונה כחלק מהאטרקציה האוריינטלית הזאת.
כן, היא נכנסה והריח של קטורת אמרה לה, מדונה, אני רואה אלבום כושל, אני רואה התנהגות לא מותאמת גיל, לא רוצה להגיד פתטית בעתידך הקרוב. אני רואה אותך עולה על במת האירוויזיון, ואנשים אומרים, פר לא זמרת. אבל לא, גם לא ראתה את כל הדברים האלה. בכל מקרה, זה לא יפה שהיא אומרת עלינו שיש לנו זה. הייתי בישראל האקזוטית, היא מגדת עתידות לממן.
כן, נו.
עודו.
חזרתי עם אבקת ציפורן נשר, והרבבתי אותה עם שן של עולה.
עם דמה של בתולה.
אני רוצה לעבור ברשותך למדור העלוקה. בידיעות אחרונות, יש תמונה של שירי מימון.
אנחנו חייבים להפסיק לקרוא את המדור.
אין, לא נפסיק, וגם לא, גם לא מוכן כאילו ההתנערות הזאת מזה.
הם קופצים לי כל מיני שמות כאלה לתוך הראש, שאני אומר, די, די, די. נו, מה? מה יש בלוקה?
שירי מימון. היא נסעה לעבוד על השיזוף, כך כתוב בריזורט ביוון.
אוקיי.
וחלקה עם העוקבים שלה את המשפט הבא. אני רוצה להודות לי, לעצמי ולאנוכי. על שהשכלתי לעצור, להגיד סטופ. אני צריכה רגע בתוך המרדף היומיומי של להיות אימא, זמרת, לנהל בית וקריירה. אני עסוקה ועובדת בלי לעצור. אני אחת כזאת שרוצה להיות מושלמת בהכל, אז עצרתי רגע. שחררתי. נסעת לחופשה.
נסעת ליוון.
למה צריך על כל דבר להתנפח?
מה? אתה גם רוצה לנסוע ליוון? תיסעי ליוון. אני הפרעתי לך לנסוע ליוון? זה פוסט כאילו הפרעתי לך לנסוע ליוון.
גם אלה החיים. אנשים,
אנשים
עובדים,
בגדול, עובדים,
ואז נוסעים לחופשה.
אנשים יש להם בית, יש להם קריירה, יש להם מזל, יש להם את שניהם, שניהם מסגשגים, ואז הם נוסעים לחופשה.
אני לא יכול שכל דבר הוא נהיה כבר הרצאה, כל דבר נהיה תובנה.
חייב להעצים, ודברים הרבה פחות מעצימים ממה שאתם חושבים. רובם בכלל לא מעצימים.
לפעמים הדברים, רוב הפעמים, הדברים הם פשוט הדברים.
לא כל מי שנוסע לחופש עושה סטופ במרוץ.
והיא רוצה להודות לי, לעצמי ולאנוכי. לאנוכי
שידעתי.
כלומר, שאבתי את הכוחות מתוכי והרמתי טלפון לאיסטה.
השכלתי לעצור ולהגיד סטופ. לא, היה דיל. טוב, כנראה, שתקווה בשבילה. אמרתי... כן, כן, אתה יודע לך, אבל שהיא לא היחידה, אנשים עוצרים ואומרים סטופ מכל היום יום המשוגע הזה שלנו כאן. אתם, אל תהיו פתטים בקשר לזה, אתם רוצים לנסוע לחופש, תסעו
לחופש. מי לא נוסע לחופש? גם אנשים שעובדים מאוד קשה נוסעים לחופש.
יש לה איזה, יודע מה, איסורי מצפון הזה שהיא נסעה לחופש. ואז כאילו, אתה יודע, היא מרגישה שהיא חייבת להגיד את הדבר הזה, שכאילו, לא יודע, נגיד, נעשה לחופש בלי הילדים, השאירה את הילדים סתם, סבא וסבתא, אז היא אומרת,
כאילו
צריך לעצור, להגיד, סטופ, אי אפשר להיות כל מן קריירה, אי אפשר כל מן להיות זה, וכותבת את זה באינסטגרם, באופן מאוד טבעי, כדי להרגיש טיפה יותר טוב עם עצמה. כדי, אתה יודע, להקדים את, את הקולות השיפוטיים שכביכול נמצאים בחוץ, אבל בעצם נמצאים בפנים.
אולי נקיפות המצפון.
כזה, או זה... אלה לא יודע. נקיפות המצפון.
יכול להיות גם שפשוט, אתה יודע, הייתה צריכה, שירי מימון היא כוכבת גדולה, ומה לעשות שחצי מדינת ישראל נמצאת ביוון, אולי הייתה על הדיל עם הזה, יצא מטרמינל אחד, לקחה דיל כולל הובלות, העברות, סליחה, שזה יושב במיניבוס, והחברה מפזרת אותך מלון מלון, לפי הדיל שלקחת.
זה מושג העברות?
בוודאי.
זה מושג כאילו שכל מיני חופשות צ'אפטר?
של דילים, בוודאי.
העברות?
העברות.
מה, אתה פרה? מה, אתה משלוחים חיים?
תשמע, זה
העברות, ככה
בתוך הדיל, זה חוסך לך את
אתה יכול לקחת מונית למלון?
לא, אתה חוסך את המונית, אתה חוסך את הזה, יש לך עברות, חכה לך מיניבוס עם שלט של גוליבר, כן? ואז מפזרים מלון, מלון, ריזורט, ריזורט, שירי מימון, ישבה לך אולי בטרנזיט של העברות.
ישבה, לפני כן הייתה על הטיסה של הצ'ארטר, אבל הגרועה, הגרועה, טיסת השוקולד, ישבה רק עם כובע ענק שלא יראו אותה, ואז הגיעה לשם וכאילו הרגישה שהם...
חייבת להרגיש כאילו שוב שירי מימון, שוב
שזה
כאילו...
חייב להיות רגע זוהר, שזה כן. חייב להיות רגע עם סיפור, ולא רק הדבר הקונקרטי הזה של העברות, שאני לא יודע מה להגיד לך, העברות, נשמה, את הסטרפון אתה קיבלת כבר מזמן, אין על מה לפנטז. הייתה חייבת, שנייה להגיד, עשיתי סטופ.
המרדף היום
המרדף
יומי,
היום יומי.
של להיות אימא, זמרת, לנהל בית וקריירה, שזה אגב אותו דבר, כן? להיות אימא. זה לנהל בית, זמרת, זה קריירה. זאת אומרת, זה...
לא חשבתי על זה.
זה כאילו שני דברים, אוקיי?
כן.
רובנו, יש לנו גם את ניהול הבית.
גם עובדים.
וגם עובדים.
ואז נוסעים ליוון.
ואז עושים חופש.
בעברות. כמו, כאילו אתה אפרוח, טוב.
יתרו את המשלוחים החיים.
בדיוק.
אז יושבת על החוף, ו... שוטפת אותנו במשנה הפילוסופית
הזאת. סתם, אבל היא לא היחידה שעושה את זה. אנשים באמת עושים את זה. אנשים כל הזמן כותבים, הם לא יכולים לנסוע לחופש בלגיד, זה נזדו. באמת, זו אחת הסיבות שצריך לסגור את פייסבוק. אני אמרתי לך את זה כבר מזמן.
על שלוחותיה והחברות שרכשה לאורך הזמן. כי זה ספציפית באינסטגרם, שהוא באמת המכה אמיתית.
זה מכה אמיתית. אינסטגרם זה מקום שכולם עושים בו סטופ כל הזמן.
עוד משהו.
מה?
ונגיד... שבאמת הייתה צריכה, את התורה עובדת 16 שעות ביום וזה. כבר עשית את הסטופ.
כן.
הודית לך להנוכח ולעצמך.
כן.
כזה סטופ שאת חייבת להעלות את התמונה מהחופשה לאינסטגרם?
נכון.
נו.
בדיוק, איזה סטופ זה? איזה סטופ זה אם את עדיין עובדת בלהעלות תמונות לאינסטגרם?
ולשתף את עוקבייך, כן? זאת אומרת, זה בשביל הקהל.
איזה סטופ זה? היית נותנת לי סטופ, הדבר הראשון שהייתי עושה לו סטופ, זה אלה, התשתות החברתיות.
לא סתם סטופ, זה עם סטופ שמתואר בצורה כמעט נואשת כזאת.
כן,
הייתי חייבת את הסטופ.
זה, ומרות, החיים, עצמי, אנוכי.
במי אתם מתביישים שהוא חלק מהמשפחה שלכם? אוקיי, מי עושה לכם את הבושות הכי גדולות? אתם לפעמים בסיטואציה ציבוריות נמנעים לספר שהוא קרוב אליכם, אם זה באופן קבוע או משהו חד פעמי, במי אתם מתביישים?
לא רק אבות.
לא רק אבות.
לא רק אבות. אבות הם מביכים, אבל לא רק אבות.
1-900-7299-99, תזכו אולי במכונת הקפסולות של ארומה ישראל והמון קפסולות קפה. קפסולות של ארומה עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת. 1-900-7299-99.
קפה של בוקר בחסות ארומה ישראל, הקפסולות של ארומה עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת.
אלה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מעולה, מה
איתכם? בסדר.
אלה, 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל, וגם הארז מיקס קפסולות קפה של ארומה ישראל שלך. אולי תזכי במכונת הקפסולות פלוס 4 מארזי קפסולות.
כיף.
כן, אולי. ספרי לנו, אלה, במי את מתביישת במשפחה שלך?
אוקיי,
אמנם
אצלנו גם אבא שלי מפדח, אבל אמא שלי, וואי. אמא שלי יש לה אהבה, גם כשאנחנו גדולים, אוקיי? ואני בת 24 עם ילד, בטוח. עדיין לצעוק עלינו ברחוב, ואמא שלי לא צועקת צעקה רגילה, אוקיי? היא צועקת, זה נשמע כמו שיוואווה שיצא משליטה.
רגע, אבל למה היא צועקת עליכם ברחוב?
אמא שלי החליטה שהיא עדיין צריכה לחנך אותנו, גם בגיל מבוגר, ואם זה צריך לצעוק עלינו, אז היא צועקת עלינו.
מה, צעקות חינוכיות? זאת אומרת, על דברים שעשית לא בסדר?
מה למשל?
לא, נגיד, אם אנחנו הולכים קצת יותר מדי מהר, היא מתחילה לצעוק עלינו, וכזה, אם אנחנו בקניון, אנחנו לא רחוקים ממך, וזה מפדח.
יום, זה נורא.
אבל מה הצעקות? תתני דוגמה.
נגיד, אני עכשיו עושה משהו עם הילד שלי, והיא מתעצבנת על זה, ואז היא לא, ואז כזה, אמא, בסדר, אני לידך, צריך לצעוק. עכשיו, זה מבייש, כי כל השכנים שומעים, חברה שלי תמיד עולה הביתה וצוחקת עליי, אז שמעתי את אמא שלך מלמטה.
רגע, היא גרה איתך? את גרה אצלה?
האמת שכבר לא, שנה עברתי ממנה.
אוקיי. אבל כשגרת אצלה, פשוט הייתה צורחת עלייך בקטע חינוכי.
הכל. לא, גם זה בקטע לא חינוכי. גם בים, אם צריך לצעוק עליי בים, אוקיי. אם זה אני רואה איזשהו בחור כשהייתי רווקה, אוי, תחי אותו!
יו, אנשים שצועקים על הילדים שלהם בפומבי, זה דבר נורא. כך גם משפיל את הילד תמיד וזה, אבל בתור אדם מבוגר שהיא צועקת עלייך, זה לא רק נורא, זה גם ממש ממש מוזר.
מאוד מוזר.
התנהגות מוזרה של אנשים, כן? זאת אומרת, אנושית היא מוזרה.
את אומרת, אני לידה. זאת אומרת...
שקט, שקט. קודם כל
שקט. שגם כשאתה ליד אנשים, דברים יכולים להסלים, ואנשים מראים את הכל וזה, אבל יש איזושהי דרך עד לשם.
כן.
ואנשים לפעמים לא עושים את הדרך.
ובטח אם אלה צעקות נוזפניות, אז וואט? ניסית לדבר איתה על זה?
כן, אבל אמא שלי לא מוכנה להקשיב. היא בשלה. היא מהאנשים האלה שלא משנה כמה אתה תגיד להם. זה כמו ילדים קטנים. לא רוצה, לא רוצה. אני אעשה דווקא.
טוב, אלה, תודה.
תודה, אלה.
תודה רבה
לך,
יום טוב.
אורן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, חולה על התוכנית שלך.
תודה, נשמה.
אורן, גם אתה מקבל 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל. אם אתם רוצים את הקפה של ארומה אצלכם בבית, קפסולת הקפה של ארומה ישראל עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת. ספר לנו, אורן.
לנו יש בעיה עם אבא שלי, יהיה בריא, שהוא עושה מלא גרפסים עם האוכל, כי זה בעיה שהיא בעיה בריאותית כנראה או משהו.
אוקיי.
זה מביך בטירוף, אם זה במסעדות שאנחנו יושבים איתו.
הוא דופק גרפסים קולניים במסעדות?
בטירוף, כבלשים, את יודעת, מסתכלים, את יודעת, אנשים מסתכלים באירועים, אנחנו יושבים באירועים משפחתיים, ואפילו הילדים שלי לא נעים להם לשבת, יש לי ילדים, אפילו הילד שלי בגיל 6 כבר לא נעים לו לשבת, כי הוא שותי, מה זה הרעשים האלה? מה זה הרעשים האלה שהוא עושה?
כל הזמן?
תמיד אחרי האוכל, כשהוא מסיים לאכול, זה יוצא לו כל הזמן.
מה זה יוצא לו? זה חזק ממנו? זה משתלט עליו? זה נובע כמו...
כן, הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא בן אדם בן 70, אבל זה יוצא, פשוט יוצא לו, והוא לא שולט בזה, וזה פשוט מבוכה לא נורמלית במקומות ציבוריים.
מה זה? זה ממש משהו גם, זה ממש ממש... כאילו, אני מתאר לעצמי שזה גם מאוד מאוד מביך בשבילו, זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שהוא...
לא, הוא
דווקא
נהנה מזה, הוא צוחק מזה, והוא...
במסעדה הוא נהנה מזה? שאנשים מסתכלים עליו?
כן, הוא צוחק מזה, הוא לוקח את זה כבר, כנראה רגיל לזה, הוא לוקח את זה בקלות.
אני מבין שזו בעיה בריאותית, ואני מבין שכאילו הורינו המבוגרים, אנחנו צריכים להיות מאוד סבלניים כלפיהם וכלפי הבעיות הבריאותיות שלהם, אל תלך איתו בשום פנים ואופן לשום מסעדה.
אנחנו מנסים כמה שפחות.
כמה שפחות. ואם כן, אז מקומות רועשים, רועשים, רועשים. יש מסעדות לא בהכרח טובות יותר, טובות פחות, שהאקוסטיקה בהן היא יחסית גרועה, ויש ממש מקום שאני אוהב ולא הולך אליו, כי הרעש מוציא אותי מדעתי, לשם לך.
או מקדונלדס.
או שאתה... גם במקדונלדס, יש סניפים שאני לא יודע.
אין סניפים שקטים.
אין סניפים שקטים, אוקיי, אוקיי. בסדר.
אורן, תודה.
תודה, אורן.
למי ניתן את מכונת הקפסולות של ארומה ישראל? קפסולות הקפה של ארומה מיוצרות בבית הקלייה של ארומה ישראל וניתנות לרכישה בבתי הקפה של הרשת. האם לאורן שאבא שלו עושה גרפסים או לאלה שאמא שלה צועקת עליה ברחוב ובבניין ובכל מקום?
אני חושב, תראה, עשיית הגרפסים, אני חושב
מביכה מהצעקות?
כן, אין מה לעשות. ברגע שאתה זורק אבא לתוך המשוואה, אתה מקבל תמיד משהו מביך יותר.
הוא שפר עושה את הגסים הקולניים שלו, והוא לא שולט בזה, וזה בריאותי, ואז זה גם אי אפשר להעיר, הוא אומר, מה אני אעשה? מה אני אעשה? ואז צוחק.
וצוחק מזה, או אתה מבין? הוא לא שותף שלך
למבוכה.
זה נורא.
טוב, יאללה אורן, זה שלך. תכף עינת נתן עונה על השאלות שלכם. אנחנו נעשה ספיד תשובות עם עינת נתן. סמסו אלינו את השאלות שלכם, על הילדים, על חינוך, מה שאתם רוצים, ל-072-252-9999, בעיות קטנות, קונקרטיות, אולי גדולות יותר, 072-252-9999.
בחסות
מטרנה, המציגה עידן חדש בתזונת התינוקות. מטרנה גולד עם HMO, הכי קרוב לאימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אין, נתן, מדריכת ההורים, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר.
יופי. יש לנו שאלות ממש טובות.
כן?
כן, כן, ממש ממש טובות.
יאללה.
מוכנה?
כן.
אוקיי, 3, 4, ו... הבן, האמצעי שלי מסיים כיתה א' ויותר מחצי כיתה כבר עם סלולרי, אנחנו לא רוצים לקנות לו, אבל לכולם יש, והוא מדבר על זה כל יום, מה לעשות?
ברוכים הבאים לעולם הלכולם יש. זה תמיד שאלה שמחזירה אותנו חזרה לקו הבסיס, שצריך להגדיר מה בשום אופן אנחנו לא מוכנים, מה אולי אם במקרה של לחץ מתון אנחנו יכולים להתגמש, ומה ממש לא בעיה בשבילנו לשחרר. אז אני אתשאל...
סלולרי בכיתה א', בואי נדבר על סלולרי בכיתה א'.
בוא נדבר על סלולרי בכיתה א', לשם מה?
לשם מה?
אני לא יודעת, אני לא מצליחה להבין את זה.
כיתה א',
אם יש ילד שהולך ברגל מבית הספר, לא חוצה שום כביש, לבית, תוך השכונה, יכולה להבין את הרציונל שהוא מקבל טלפון ביד.
אבל זה כבר מזמן לא על הבטיחות של תהיה זמין בכל מקום. זה וואטסאפ, זה משחקים, זה יוטיוב.
אבל בכיתה א'?
לא, אבל וואטסאפ, משחקים, יוטיוב וכאלה יכול להיות בתוך טאבלט שנמצא בבית. הוא לא צריך לצאת עם הילד מחוץ למרחב הביתי. אני לא יודעת, אני לא נורא נבהלת מזה, גם בואו.
זה אפשר רק להפסיד פה. בקיצור, אתה או מצלק את הילד בזה שהוא לכולם יש והוא מרגיש רגשי נחיתות קשים, או, ואין מה לעשות, ברגע שיש להם את זה, זה כבר משתלט על כל שנייה פנויה. כשאתה לוקח את זה, אז כבר אין מה לעשות, משעמם פה, ומה אני אמורה לעשות בלי זה? זה רק הפסד, רק הפסד.
אתה חושב שלא
לעבוד
בכיתה א', לא הבנתי.
א', זה נראה לי מוקדם מדי.
מחשש הצלקת?
לא.
הרי זה רק הפתיח.
א', זה מוקדם מדי, אבל כבר בבית לא הייתי שולל, מה אני אגיד לך?
מה?
בבית לא היית שולל?
לא.
אני הנועל...
זאת המציאות גם. אתה יודע, לפעמים אתה צריך ליישר קו עם המציאות, אתה לא יכול לכפות את זה.
ברור, אנחנו לא חיים בבועה, אבל שוב, בהנחה שהמשחקים האלה הם אכן זמינים, הרי מה? כשילד אומר לכולם יש, הוא אומר... כולם יש להם איזשהו עולם שהייתי רוצה להיות נוכח בו באיזשהו אופן. הוא לא יודע כרגע.
אני הייתי מברר בשביל התחלה מי זה הכולם שיש להם. כי אני חושב שאם יש פה שלושה אנשים שחושבים שסלולרי בכיתה...
בתפיסה שלו לכולם יש.
בסדר, אולי אפשר טיפה להרחיב את התפיסה.
אפשר לבדוק את זה בוואטסאפ של ההורים, אלה שיחות שלפעמים מתנהלות. בואו נמשיך. אמו של בעלי נפטרה במפתיע, ואני לא יודעת איך לספר את זה לבן הארבע שהיה קשור אליה מאוד. הסבתא נפטרה. איך מספרים לילד בן ארבע?
יואו. בבקשה, בואו נדבר שנייה להגיד אמת לילדים.
שאנחנו בעד זה.
פשוט להגיד אמת. דבר ראשון, תפיסה של ילדים...
בן ארבע.
את מושג המוות אינה זהה ואינה מתקרבת לתפיסה שלנו. אנחנו הולכים עם איזושהי ערימה, בואו, אני בגיל שלי עוד לא מבינה לגמרי את המושג. ילדים, כל מה שהם צריכים לקבל לאוזן זה את הסופיות של הדבר הזה, את השם של הדבר הזה ואת האספקט הרגשי של הדבר הזה, שזה עושה את כולנו עצובים וכולנו נפגעת, והדבר הזה לא יכול להיות מטושטש או לא מדובר, בטח כשזה כזה מעגל קרוב וילדים רואים מה קורה מסביבם. אז מה עשינו בזה שלא נתנו לזה שם וכולם בוכים?
לספר, בקיצור.
חד משמעית, חד משמעית.
איך מתמודדים ומרימים ילדה בת שבע שמתעסקת בענייני דימוי גוף? בת שבע, היום הגילאים.
כן.
אלף, בוא תראה את הדור של האימהות. באמת. אני לא חושבת שמעולם היינו בתוך מרחב, אני מדברת כרגע רק על מראה חיצוני, שההורים היו בכזאת תחרות, קולנס, פיטנס, כל הדבר הזה, אל מול, עזבו ילדה בת שבע, תסתכלו על הורים ובני נוער. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה האג'נדה שלנו ואיך אנחנו מתעסקים בזה. אוקיי? זה מתחיל בזה. עכשיו, כל הדימויים וכל עולם התוכן הזה שהילדות שלנו נחשפות עליהם, בטח ובטח גם בתוך השדה החברתי שלנו עצמם, מציפים את העניין הזה.
כן.
אני לא רוצה להיות ההורה שמצד אחד מטשטש את זה ואומר לה, איזה שטויות את מהממת, קשקוש מקושקש, ואני גם לא רוצה להיות ההורה שנלחץ מזה שילדה מתעסקת בדימוי גוף, כי בואו, אנחנו חיים בעולם שבו כולם...
אז מה, להעביר את זה למושגים של בריאות וכאלה?
אני חושבת שמושגים של בריאות זה קצת מניפולציה, משום שילדים יודעים נורא נורא מהר לזהות את המושגים של בריאות. אני חושבת שאנחנו צריכים להתמקד באמת ולגדל ילדים שאנחנו לא נשב להם עם העיניים בגב בכל פעם שהם פותחים את המקרר, מצד אחד. מצד שני, אנחנו נוכל לתת להם מחמאות ספציפיות, לא לגבי איזה מדהימה היא ואיזה מתקה היא, אלא לגבי איזה ריסים יפים יש לה ואיזה שיער מהמם יש לה ואיך מתאים לה ללבוש קצר אל מול כזה, שכדי שכשהם יהיו באמת, וילדה בת שבע זאת לא גיל ההתבגרות, מה שנקרא חכי חכי אמא, שהם יהיו באמת בתוך הטורנדו הזה, הם יוכלו להאחז בעוגנים האלה.
וקצת בהמשך של התשובה עם הסבתא, לדבר, להגיד את האמת. פשוט כן, להגיד את האמת ולדבר, לתת להם את הקרדיט שהם מבינים בגובה העיניים. עינת, תודה רבה.
תודה עינת.
ביי ביי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
הכל בסדר. הסיפור הזה המאוד מאוד מזעזע של אותו פלסטיני שאנס ילדה בת שבע.
חשוד באונס.
חשוד באונס ילדה בת שבע. כן, כן. לפי אישום. נורא נורא מזעזע. זה נורא נורא כואב. והוא כואב בהמון המון אספקטים שונים. זאת אומרת, בדרך כלל אני חושב סיפורים על, על פגיעות מיניות, החיבור אליהם הוא, אצלי לפחות, הוא מאוד מאוד מהיר ויחסית חד מימדי, ופה יש כל כך הרבה אספקטים כואבים של...
כן. כי כמובן יש את ליבת העניין, ואם הדבר נכון, זה באמת מקרה מחריד ומזעזע.
ילדה בת שבע
עם החברים והחזיקו, כל התיאורים האלה הם איומים ונוראים. אתה יודע, אנחנו חלוקים בדבר הזה. אני בעד עונש מוות, נגיד לכזה.
אני לא בעד עונש מוות לאף אחד.
לכזה, בכיף. אני אגב עוד הרבה יותר ליברל בכל הנוגע לחלוקת עונש המוות, אפילו למקרים הרבה פחות קשים בתיאורים של אונס של ילדים. אני בכיף הייתי לוחץ על הטריגר.
החלטה של אדם להרוג, לסיים את חייו של אדם אחר עם משהו שהוא לא, הוא אבסורד מוחלט מבחינתי, אני לא יכול להבין את זה.
זה לא אדם, זה כאילו החלטה מערכתית, אבל בסדר, אנחנו לא מסכימים על הדבר הזה.
מה זה החלטה מערכתית? המערכת מורכבת מבני אדם.
נכון.
בסוף יהיה גורם אנושי שיכריע.
שמגדירים ומסכימים על איזשהו סט של כללים ומסגרות.
זה לא יכול להיות חלק מהכללים.
אני חושב שכן.
לא משנה, יש אנישה, לא חשוב.
אם בהנחה שהדבר נכון, באמת זה נורא והיום, אי אפשר בכלל כאילו... זה לא לדיון, הדיון פה הוא לא על המקרה עצמו, שהוא באמת מזעזע, והלב נשבר על הילדה, באמת.
לפי כתב האישום, גרה אותה בכוח מבית ספרה אל דירה ביישוב, שאחר כך בהתחלה היא לא ידעה לזהות את הדירה אחר כך, אבל אז מצאו איזושהי דירה שאני חושב שהוא... או חברים, איזה יוסוס שהם עבודות בדירה הזו, ואז הדירה שמצאו טעמה את התיאור שלה, שניים או שלושה מחבריו המתינו שם, לנגד עיניהם הוא עיקר אותה, הפשיט אותה מבגדיה, בתגובה החלו לצחוק וללעוג לה, ואף לסייע לו, יש פה תיאורים פשוט מחרידים, פשוט איומים ונוראים ושוברי לב. אני ממשיך ומקרים ידיעות אחרונות, זה לא... כאילו סופרו כמה גרסאות של הסיפור הזה, נכון?
יש, אני, הסיפור כל כך רגיש, אני מרגיש שיש פה דברים שעתידים להתברר ולהתגלות במהלך הזמן.
כשהגיעה הילדה לביתה, היא סיפרה להוריה את שערה. הם בתחילה חשבו שלא להתלונן. מילדה בת שבע לא הייתה תופסת לוקחת על משטרה באותו רגע? אלא שהימים חלפו, והילדה הוסיפה וסיפרה פרטים נוספים קשים לשמיעה שהתרחש באותה דירה. לבסוף הם החליטו להגיש תלונה במשטרה, אבל כמו שקורה הרבה מאוד פעמים כשחולף יותר מדי זמן מהאירוע, הבדיקות DNA לא שוות, אי אפשר לעשות בדיקת DNA, הבדיקת DNA היא יחסית מיידית, אבל היא זייתה אותו במסדר זהוי, וזייתה אותו באוזני אחת המורות בבית הספר שבו למדה ושבו הוא עבד. משפחה חרדית, נכון?
כן, זה יישוב דתי, משפחה חרדית כנראה.
האם זה קשור לעובדה שהם לא רצו
להתלונן?
אנחנו לא יודעים,
לא יודעים.
אבל זה יכול להיות קשור, יכול להיות קשור, כי לפעמים קשה מאוד שם עם התלונות.
כן, במגזר הזה עדיפים להשתיק, אבל
ללכת להתייעץ עם איזשהו רב,
אתה לא יודע, אבל מה הסיפור שם גם היה... הרי גם היא, בתושייתה, זיהתה אותו בבית הספר איזה שבוע, שבועיים, איזשהו פרק זמן אחרי, ורצה למנהלת. עכשיו תחיל, זה לא קל, ילדה בת שבע, שפתאום רואה את האדם שעשה לה את הזוועה הזאת, ללכת, להתלונן. סיפור מאוד מאוד מורכב וקשה. אני מאוד מקווה שכל הגורמים התומכים והחוקרים נמצאים ועוטפים את הילדה ואת המשפחה. מה, איפה זה נהיה? שוב, אז המקרה עצמו, ליבת המקרה עצמו היא, אני לא חושב שיש מישהו שדן בזה. איפה זה נהיה מכוער? שבגלל שהוא פלסטיני, התחילו לעשות על זה סיבוב פוליטי. אנשים כמו ליברמן, מושיע השמאל הגדול, כן?
כן.
שאמר שזה פיגוע טרור.
אתה יודע, זה פיגוע טרור, אבל זה פיגוע טרור כל פעם. כל פעם שזה קורה, זה מעשה שהוא מעשה טרור. לא צריך להיות פלסטיני בשביל שכולכם תתעוררו. שמישהו יחפש בחברים של השר ליצמן, האם לא גם שם נעשו כמה פיגועי טרור שאולי שווה לתת את הדעת עליהם. לא צריך להיות ערבי בשביל שכולכם תזכרו שמתקיים בעולם הדבר הזה שנקרא אונס.
עכשיו המשטרה עצמה אומרת, אין פה מרכיב לאומני. חקרו, בדקו, אין פה מרכיב לאומני. במניעים שלו לעשות את זה, זה לא שהוא ראה ילדה יהודיה ואמר עכשיו אני הולך לשחרר את פלסטין באמצעות האונס הזה. אבל קל מאוד, בגלל שהוא פלסטיני, לשים את זה שם. עכשיו, יכול להיות גם שהוא שיקר למשטרה ויש בזה מרכיב לו. הטרמפ הפוליטי שלקחו על זה, הוא נורא, כי הוא מנצל את הילדה, וזה כאילו מקטין את המקרה שלה. אנשים שמדברים על זה כחלק מטרור או מאבק של הפלסטינים ביהודים, זה לפגוע בילדה, כי זה כבר לא להפוך את זה ללא שלה. זה לא, זה להוציא את זה וכאילו לשים את זה על איזה רעיון גדול יותר של מאבק בין עמים, ולא, יש פה ילדה שנפגעה, ואתם עושים לה עוול, האנשים שלוקחים את זה ממנה, עושים לה פשע גדול מאוד, לה ולמשפחה שלה.
וגם, אני חושב, עושים עוול ל... הרבה ילדים וילדות ש... שעברו ועוברים מדי יום טרור מיני שכזה, אבל לא, לא מקבלים את אותה תחושת דחיפות ו... ו... ואת אותו לחץ היום ונורא סביב זה, כי זה לא היה ערבי, זה אולי היה יהודי, אולי אח, אולי אבא, אולי הרבה מאוד דברים שעליהם יותר מסובך להפנות את המבט, כי ברמה האסתטית אי אפשר לקחת את הוויכוח למקום אחר, תמין של להפוך את זה למשהו לאומני, זה גם חוסך חלק גדול מההתמודדות עם העובדה שמדובר באונס של ילדה בת שבע.
נכון מאוד.
ובוא נדבר על ינון מגל והינון מגלים של העולם.
זה, אתה יודע...
שהוא כתב אתמול.
אני מתבייש שאנחנו צריכים לדבר על זה. באמת אני מתבייש.
אבל את יודע, עליו לא צריך לדבר, כי הוא באדם, אדם בטוויטר, אבל, אבל זה, זה מבטא קול, ועל הקול הזה צריך לדבר. הוא כתב אתמול משהו בסגנון, איפה ארגוני אנשים כשמדובר ב... באדם בערבי. זאת אומרת, בגלל שזה פלסטיני, אז כביכול ארגוני אנשים לא הגיבו. ויש כאן כמה דברים... זאת אומרת, יש כאן את מרכיב שהוא לטעמי מרכיב הטיפשות, ויש את המרכיב שהוא לטעמי מרכיב הרוע. ראשית, הגיבו ארגוני אנשים. זאת אומרת, הייתה תגובה רשמית של איגוד מרכזי הסיוע, אני מתארת שזה מה שנקרא ארגוני נשים, אני לא יודע, מבחינתי איגוד מרכזי הסיוע הוא משהו.
לא, הוא רצה ששלי חימוביץ' תגנה.
תגנה, בדיוק.
אגב, גינתה. כן, אבל בסדר.
וגם זה שהוא יש לו את החשבון שלו עם ארגוני אנשים, ולא מתערב לו בחשבון שלו לצורך העניין עכשיו עם הארגונים, ארגוני אנשים, ארגונים פמיניסטיים, מה שזה לא יהיה. הטרמפ הוא אצלך, זאת אומרת, הבעיה היא, כמו שאמרת טל קודם, שההשתמשות בילדה בת שבע, רק בגלל שהסיפור הוא סיפור על פלסטיני, כדי לתקוף את ארגוני האנשים. ודבר שני, למה לעשות את הקישור הזה בין שמאל לבין מניעת פגיעות מיניות? למה לעשות את הקישור הזה? האם נפגעים ונפגעות רק מהשמאל? האם פוגעים ופוגעות רק מהשמאל או רק מהימין? למה לעשות את הקישור המאוד מאוד מסוכן הזה ולהפוך את זה שוב לבעיה של צד אחד? בעיה שצד אחד מטפל בה והצד השני לכל היותר נרדף בה. וזה דבר מאוד 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 גרוע וחבל שאתה אדם שלא יודע להתאפק בטוויטר או איפה שזה לא יהיה.
כן, כי צריך להגיד זה בצורה פשוטה, כמעט כל יום נאנסת ילדה. אם זה לא היה פלסטיני, זה לא היה עושה את הכותרות האלה, כי הדברים האלה קורים כל הזמן. אולי לא ברמת אכזריות כזאת, אולי לא ברמת זוועה כזאת.
גם קורה
וואלה, על בסיס כמעט יומיומי, אני מתאר לעצמי.
ברור, יש פגיעות מתמשכות, יש דברים שהם לא חד פעמים.
בתוך המשפחה, המספרים מזעזעים, מזעזעים הרי מבחינת כמות. אז אנחנו הרי יותר שונאים ערבים מאשר אוהבים את הילדות שלנו. ולכן המקרה הספציפי הזה מקבל כזאת תהודה. אם זה כל כך היה אכפת לכל הקופצים, יש יום יום להתעסק בו בדברים לא פחות חמורים. ושינון מגל שואל איפה ארגוני אנשים במקרה הספציפי הזה, צריך לשאול איפה ינון מגל כשכל יום קורים דברים כאלה.
מאוד נכון.
ובוקר טוב, כאילו, אם אתה רוצה לקחת את זה כפרויקט, קח את זה כפרויקט מכאן והלאה, תאמין לי, תהיה לך עבודה יומיומית.
דבר אחרון אני רוצה להגיד, סגנים בית הספר של הילדה, סיפרה, אחרי המקרה הסברנו לבנות שאם מישהו זר פונה אליהם בניגוד לרצונן, עליהן לצעוק ולברוח, שבגלל שזה במגזר החרדי, אני מניח שזה בית ספר של בנות ולא איזה, אבל כן חשוב להדגיש את הנקודה שמתחת לגיל 12, פגיעות שהן פגיעות פדופיליות, ההבדל בין כמות הבנים לכמות הבנות שנפגעים יחסית מינורי, אז קחו גם את זה, תסבירו לילדים.
גם לבנים
תסבירו. כללי. תסבירו לכולם, באופן כללי כדאי שכולם בכל גיל ידעו על זה. זהו.
ועכשיו, עכשיו קפה של בוקר בחסות ארומה ישראל, הקפסולות של ארומה עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת.
קרן,
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, חולה לך.
תודה רבה.
תודה קרן, אנחנו ביקשנו הבוקר שתספרו לנו במי אתם מתביישים שהוא חלק מהמשפחה שלכם. תקשרו אלינו 1-900-72-99-99, במי אתם מתביישים ולמה, כמובן מי עושה לכם את הבושות הכי גדולות. קרן, את מקבלת 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל ומארז מיקס קפסולות של ארומה ישראל, ואולי תזכי גם במכונת הקפסולות של ארומה ישראל וארבעה מארזי קפסולות. סך הכל 160 קפסולות וגם מארז של ספלי אספרסו. ספרי לנו קרן, על מי מדובר?
אז אני מתה על אמא שלי, אבל מתבשת עמוקות.
רגע, את יכולה לרדת מהספיקר או מה שזה לא יהיה?
ספיקר, עכשיו יותר טוב?
לא בטוח,
בואי ננסה.
אוקיי, אז מאז שאני צעירה וההורים שלי התגרשו, הפכנו בעצם לבית של בנות, ומאז אמא שלי לא מפסיקה ללכת ערומה בבית. ומגיל קטן שהיינו בכיתה ג' שזה מאוד מאוד מביך, ועד היום כשהיינו קטנות זה היה קורה המון כשחברות נמצאות.
היא לא יכולה להיות ערומה כשחברות נמצאות בבית, היא לא יכולה בשום פנים ואופן להיות ערומה, זה לא קשור לשיוך מגדרי.
אז התירוץ שלה זה שאם יש רק בנות בבית, זה לא משנה אם זה חברה אחת או שזה חמש חברות, כל עוד יש רק בנות בבית, אפשר ללכת ערומה.
זה לא נכון.
אבל אנחנו רק בנות.
זה לא נכון. זה באתיקה האנושית הבסיסית ביותר. אתה לא כופה את הערום שלך על אדם אחר? לא.
זאת אומרת, גם במשפחה, גם אם אתם משפחה של בנות, זה לא כזה משהו. בטח שבאות חברות זרות, ממשפחה זרה.
עכשיו יש בתים שהם קצת נייקד האוס. זה לא נורא. זה לא נורא.
עד איזה גיל.
עד גיל. בטח אם יש עירוב מגדר. אבל כשמגיעים, מגיעות חברות, אנשים מבחוץ, לא, משנה. לא, הולכים, רומים.
זאת אומרת, אין לך מושג. והפחד הכי גדול תמיד היה לה בבוקר ריקוד שהייתה עושה עם מעדן בשם דן, אם אתם זוכרים, שאפשר לאכול אותו בצורה נוזלית עם משקשקים.
כן.
היה לה ריקוד שנקרא ריקוד הבד איסוס, ושבו בעצם מנערת את המעדן. כן. והייתה אוכל לתת את זה ערומה.
וכולה רועדת ורוטטת.
זה מה שהיא הייתה עושה? היא הייתה
בבוקר.
מה בבוקר?
אם הייתה חברה ישנה אצלך, היא הייתה עושה את הריקוד דני?
הפחד שלי היה שיהיה דני במקרר, כי היא מילקי וזה, זה בסדר, אז היא לא תעשה. אבל אם יש דני במקרר, היא חייבת לעשות את ריקוד הבא דיסטות. ופעם אחת זה קרה, והסיפור הזה עם הפדיחות, באמת.
וואו, 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 איזה סיפור. תקשיבי, לא, אבל
מה, אבל למה היא לא הסכימה כשביקשתם ממנה לא לעשות את זה?
כי היא, אז הייתי אומרת לה את זה כל פעם, ותמיד מה, היא אומרת, מה, אנחנו רק בנות, כי זה הרומצה כאילו ללמד אותנו שזה בסדר שזה רק בנות לעשות את זה.
אמהות של חברות שלך ידעו שאמא שלך מסתובבת ערומה לידן?
אבל זה לא בסדר, לא, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אני שונא את עצמי ברגעים הפוריטנים האלה, אבל טל, זה לא בסדר.
לא, זה לא בסדר, אני גם לא הייתי סתם, גם תחשוב הפוך, כן, אם הבן שלי היה הולך לישון אצל חבר, אצל שההורים היו פרודים, וזה רק אבא ובנים.
אז מה, הולכים ערומים בשום פנים ואופן? לא, 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 לא.
אין לכם מושג, אין לכם מושג. תמיד אתה מסתכל בתור ילד על המבט של החברים שלך.
ברור. תראה, אני יכול להרגיע אותך שלא משנה מה, זה תמיד מביך, כאילו הורים תמיד מביכים ליד הילדים, כן? אבל להסתובב ערומה ולעשות את הריקוד בדי סטוץ גם, נכון? סטוץ זה גם היה זה מעדה.
סוט, בדי סוט, חליפת גוף?
סטוץ.
הבדי סטוץ.
שמה הפירוש?
על שם הילד שיש על המעדן, קוראים לו בדי.
בדי. שזה הגלגול.
בדי. שהוא מנער בבוקר.
מה זה סוט?
סוט, סוט.
תהייתי.
סיני, כאילו סוט.
מה זה סיני?
לא, שין תת וו תא.
שין תת וו. בדי שטוט?
כן. בדי שטוט, כי הוא בבוקר מנערים את המעדן, וזה נקרא בדי שטוט, הריקוד.
אוקיי, כי הוא טל חשב סטוץ ואני חשבתי בדי סוט, החליפה הבא נולדת.
אבל היה מעדן סטוץ פעם.
לא, היה חטיף.
חטיף?
כן, היה מעדן בשם דני, אבל את אומרת שזה בדי היה.
הגלגול של דני היה בדי.
אבל היה
מתאים
על הילד על המעדן שקוראים לו בדי.
בדי, בדי שטוט.
טוב. בוא נגיד לך ששם המעדן הוא פחות רלוונטי, כשאמא שלך משקשקת אותו ערומה מול חברים, זה לא טוב. ביי קרן, תודה.
תודה לכם.
ממש נורא. פשוט ממש נורא. יאנה, בוקר טוב. דיאנה, סליחה.
בוקר טוב חמודים, דיאנה, כמו נסיכה.
נשמעת, את נשמעת כמו הנסיכה.
נשמעת נסיכה.
אני בהחלט כמו נסיכה.
נכון.
אפילו יותר טובה.
נכון.
רק שלא יהיה לי את הסוף של החס וחלילה.
חס ושלום.
אל תברכי מפפרצי, שתפי פעולה. דיאנה, את יכולה לזכות במכונת הקפסולות של ארומה ישראל. אם אתם רוצים את הקפה של ארומה אצלכם בבית, קפסולות הקפה של ארומה ישראל עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת.
מה היה הסיפור עם שיחה די? שזה מיקי זוהר?
הוא
השווה את הרדיפה.
את הרדיפה אחרי שרה לרדיפה אחרי הנסיכה, דיאנה.
גם אנחנו לכם גשיות בבקינגהאם.
לא, גם למיקי זוהר בוודאי יש משהו שמקביל לו בפרלמנט ההוא. כן. טוב, ספרי. מי מביך?
אז מי מביך? מי שמביך זה אח שלי, שזה כבר מעבר למביך. זאת אומרת, יש לי אח גדול ממני בשלוש שנים, ופשוט הרבה פעמים אנחנו מסתובבים, הולכים לאיזשהו מקום, הוא פשוט צועק ומקלל לפי עדות. היינו בקופת חולים, בבית מרקחת, והרוקחת התעכבה, צריך לצעוק על הרוסייה, תתני כבר שירות.
מה?
זאת אומרת, כן, פשוט נורא, פשוט נורא. שנינו אנשים מבוגרים, אוקיי? ואנחנו לוקחים את אמא שלי לקופת חולים, או כל מקום אחר, אז הוא מתחיל לצעוק, ובכביש, בן זונה, וזה מניאק, וזה, וערבי ככה, וזה, ורוסי, ואתה מבין, פשוט, פשוט בושה. הוא אדם נאור, ואינטליגנט והכל, אבל ברגע שעולה לו, אתה יודע, סנטה מריה, כמו שאומרים, זה פשוט מביך.
אנחנו הרבה מסתובבים. גם זה נשמע שעולה לו הסנטה מריה.
שזה ביטוי שלא שמעתי.
גם אני לא לעתים קרובות מאוד. לא, לעתים קרובות מאוד.
כן, לצערי כן, כמה שהוא אח שלי, אבל זה די מביך.
די מביך, זה החומר שממנו סרטונים ויראליים עשויים, אח שלך.
ממש היום ונורא.
תראה, זה לא שהוא מקלל עם השוקולד, זה לא עניין הוא מקלל עם
אתה. למה את חושבת שיש הבדל גדול בין זה לבין איך שהוא מדבר?
לא יודעת אם יש הבדל גדול, אבל אני חושבת שזה, איך אומרים, בעידנה רפיחה שהוא מדבר ככה, זה לא שהוא, אנחנו משפחה פולניה.
בעידנה דה סנטה מריה.
תגידי, אבל דיאנה, לפי, אתם פולנים כאילו מפולניה, כזה?
לא, אנחנו צברים, אבל ההורים מפולניה.
לא, כי דיאנה זה שם שאפשר לחשוב אולי שעלית איתו, נגיד, או משהו, אבל זה בארץ, את אומרת.
לא, אני צברית למהדרין.
כן.
בחורה אינטליגנטית עם תואר שני, אבל...
נאורה וכולי.
דיאנה, זה לא קשור לתארים, לא שלך ולא שלו, זה קשור לזה שהוא לא יכול לדבר ככה.
זה לא...
הערתי לו, אמרתי לו, תראה, אנחנו לא נסתובב ביחד, כי אתה עושה לי בושות.
נכון.
לא, מה קרה לך? תראי את זה, תראי את זאת. אמרתי, בסדר, עדיין. בסדר, אז...
גם לפעמים אנשים, בדיוק, לפעמים אנשים עושים את העבודה שלפעמים עושים אותה אגב גרוע, לפעמים הם לא בסדר, אבל השיוך האתני הוא לא, זה לא נכון, זה לא קשור גם, חבל, זה מחליש גם את הקייס.
נכון.
לא, אבל יש איזו תפיסה בסיסית מובנית, אפילו דיאנה עצמה ציינה שהיא פולניה עם תואר שני, כאילו הזעם של אלה הוא לגיטימי יותר מאשר מי שלא גמר יסודי.
גם בולם את המדינה, לא.
בטח.
דיאנה, תודה רבה.
תודה, דיאנה.
תודה רבה לכם.
איזה סנטה מריה.
עלה לו הסנטה מריה.
תקשיב, אין דבר. זה לא, יש לי את זה בתוכנית ריאליטי או משהו.
לא כל... אתה יודע מה? אני סתם רוצה עכשיו בשביל ה...
תכתוב בגוגל, עלה לו הסנטה מריה.
עלה, אפילו אני לא אגיד לא, הסנטה מריה.
כן, מה התוצאות?
הסנטה מריה הייתה ספינה, עלתה על סרטון ופורקה.
אוקיי.
וואי, תראה.
מה?
בזירה הלשונית של רוביק רוזנטל?
כן.
נו, תעלה.
אז ישן גם אני רואה.
כן, העונה השנייה של היפה והחנון, יפה.
בבקשה.
הכניסה לחיינו לא מעט ביטויים. כן, יש שם איזה עלה סנטה מריה. מה?
העונה השנייה של היפה והחנון. מה?
אני חושב שזה באזור שאנחנו הסתובבנו, שם מבחינת טיימינג.
אנחנו לא היינו ביפה והחנון.
לא ביפה, באזור.
שעשינו תוכניות טובות באותו זמן?
כן, בטיימליין.
זה היה הרגע שבו היינו ממש ממש טובים בעבודה שלנו? טוב, זה ימים של קלאסיקות. אחת אחת.
אני מביט לאחור ועולה לי הסנטה מריה.
גם אז עלה סנטה מריה לא מעט. אבל היה מה שיבלום אותו.
למי ניתן את מכונת הקפסולות של ארומה ישראל? בדיוק. האם לדיאנה עם אחיה? או קרן שגדלה בבית שאימא שלה הסתובבה ארומה ועשתה את ריקוד הבאדי שטות בו היא משקשקת ורוטטת.
אז בעצם חייב בין באדי שטות לסנטה מריה.
בהחלט. תראה, אני חושב שהאירום פה מנצח.
כי אין לזה, גם אין לזה שום דירות.
זו מבוכה שגם אי אפשר להתאושש ממנה. אי אפשר, וזה לא משנה אם זה בן או בת, ישנה אצל חברה, אתה קמה בבוקר, אתה רואה את האמא מסובבת ארומה, מחזיקה את הבאדי, רוקנת איתו. כאילו מתוך איזה תחושת ביחדנס.
חברת נשים, בדיוק, זה משהו קמאי כזה של, של, של מדורה, של...
בדיוק, כולנו ביחד, כוח אחד חזק וגדול.
כן, וזה הכל דברים.
לא צריכות גברים.
ואלה הכל מסרים שיכולים לעבור עם לבוש. זאת אומרת, אלה הכל מסרים שהלבוש לא מפריע להם. להיות כאילו מטווחים.
אז קרן, זה שלך. קפסולות הקפה של ארומה מיוצרות בבית הקליעה של ארומה ישראל וניתנות לרכישה בבתי הקפה של הרשת. אתמול העידה מרגול, מרגלית צנעני, במשפט בו חשוד, נאשם, אבנר הררי ששם לביטן באוטו, סביב הפרשייה המאוד מוזרה הזאת, שבמסגרתה, שוב, לפי החשדות, הוא כעס שהיא לא השמיעה את השיר שלו.
ושם את המיטה באוטו, והיא טוענת וטענה שהיא לא ידעה שזהו, ושלא היה לה מושג שזהו. ראיתי בחדשות 12, הם הביאו כל מיני, בטח גם במהדורות האחרות, הם הביאו כל מיני הקלטות שמרמזות שאולי כן היה לה מושג. לא יודע.
עזוב, נו.
העידה שלא היה לה מושג.
אני מחבב אותה מאוד 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 אישית, באמת. אבל אתה מבין ששם...
תשמע, סיטואציה בלתי
אפשרית. הפחד הוא גובר על הרצון לצדק, בוא נגיד ככה. ואני חושב שכל אחד מאיתנו היה מתנהג ככה באותה סיטואציה.
כן, כי יש משהו מאוד יעיל לשים לאנשים מטען באוטו.
כן.
לכן רובנו צריכים להתאפק עם הדבר הזה.
בעולם אידיאלי, אנשים ששמים לך מטען באוטו, הם כאילו... כאילו מורחקים מהחברה, נגיד, לתמיד, אוקיי? ואז אתה גם לא צריך לפחד להעיד נגדם, או לדבר.
אבל בעולמנו אנו, אתה...
אוקיי.
אפשר שנייה אחת לדבר על השופט, כי אני מרגיש שהוא נורא רוצה לזהור, ומעוניין אני לתת לו במתנה את 15 הדקות שהוא מתאווה עליהן.
אוקיי.
ילתה להעיד, אמר לה השופט... אל תדאגי, בבדיחות הדעת. לא נשאל אותך למה השיר האחרון לא משהו.
וואלה?
ואז אמר לו, כבוד השופט, ככה אתה אומר לי. אז הוא ענה, פשוט השירים הקודמים היו נהדרים. כמו כן, אתמול ראיתי בחדשות שבסוף העדות שאלת אם יש לה סכסוכים, אמרה אין לי סכסוכים עם אף אחד, אמר לה אז אין לך סכסוך בסגנון יפה ירקוני ושושנה דמרי. ועוד כשראיתי את זה אתמול אמרתי לעצמי, זה מדהים איך סטאר פאקריות זו תכונה חוצה מגזרים. איפה שלא תלך, אתה באמת שופטים, פסיכיאטרים, רופאים, פקידים בדואר. תמצא את הסטאר פאקר בכל מקום. איפה שלא תלך, תמיד יהיה איזה מישהו, בדרך כלל יותר מאחד, שיש לו את הגליץ' הנרקסיסטי הספציפי הזה, שבו יגיע סלם, הוא צריך להכיר בכל רע מדי בנוכחות של הסלב, כדי לקבל החזר מהסלב, ולהרגיש שהוא בעצמו קצת סלב.
או להרגיש אתה יודע, לא משנה, אתה כאילו מגיע הסלב, אתה רוצה להראות לו כאילו בהיררכיה מי פה בעצם, וזה כאילו בורח, הרי זאת הערה תוקפנית, מה זה השיר האחרון שלך לא היה טוב כמו
כן,
זה?
כן, נכון, זה? למרות ש...
ואתה אומר כאילו, לא משנה, אתה כבר השופט, אתה כבר אדם משכיל, עם ניסיון, אתה בא, היא באה אליך לאולם, אז אתה חייב כאילו להרגיש עליון עליה?
אז אתה גם שופט, אתה... אני חושב שזה
בעיקר,
נדמה לי שזה בעיקר זה שכאילו אם הסלב יכיר בי, סימן שאני קיים, זאת אומרת אני חייב לעודד את ה... למה? למה להיות סטארפאקר? למה אי אפשר שדברים יהיו ענייניים? אמרת קודם על העניין הזה שאנשים שעושים מעשה מסוים עם דרגת חומרה מסוימת ומעלה צריכים להיות מורחקים מהחברה לתמיד, חלק מזה זה טיפול נורא 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 ענייני בדברים שכאלה, כי הרי הסיפור פה הוא לא בדיחה, הוא סיפור נורא נורא מפחיד. הוא סיפור ש, שלפי מה ש, טוען את ה, שטוען את המשטרה, טוען את זה, היא אומרת, שהוא צלצל אליה שבועיים לפני, שבועיים שלפני המקרה, דיבר איתי כאחד האדם, אומרת מרגול, דיבר יפה מאוד, אמר לי, מרגול, יש לי שיר חדש, תעזרי לי, הקלטתי את השיר עננים של אישי לוי, פסוקית שיר של מישהו אחר.
קאבר.
קאבר. הוא רצה שהיא תשמיע אותו, הבהרתי כי אני לא הסמכות, וכי יש לדבר עם האורך המוזיקלי, ו... אני לא יודע אחרי כמה זמן, היה לה תמיתן באוטו, קשור או לא קשור, זה מקרה מאוד רציני. זה אגב... קרה לנו אותו דבר, איזו שאלה. שלא הסכמנו לשמיע משהו ברדיו, שמו לנו... הלו, זה הסיפור שלנו עם מירי מסיקה.
בוודאי.
הלו, הלו, רק בשבוע שעבר, אמרתי להיכנס לאוטו, הפעלתי מרחוק את ההזעקה, בום, הרכב התפוצץ, אמרתי, השיר החדש של קרן פלס, שכחנו להשמיע אותו.
ברור, אתה זוכר את היום שבו גיא ויהל...
בוודאי.
באו, גיא בא אליך, יהל בא אליי, כל אחד עם סכין.
סכין לא, יהל החזיק אותי, גיא דקר. ותוך כדי הם אמרו, לאבא, תשמיעו יותר פעם אחת את שמיים בוערים. זה היה שמיים בוערים.
תראה, מאז הטאקל עם ג'יין בורדו, אני בודק מתחת לרכב בכל פעם שאני מתניע אותו.
אני במקומך לא הייתי מדבר על הטאקל עם ג'יין בורדו. גם אם נניח ניטרלת את ג'יין בורדו, מחר תחטוף ממרינה מקסימיליאן, זה אנשים שיש להם בני אדם בחוץ, נשמה. אתה לא רוצה להיכנס עם אף אחד לפינות האלה, שלא מחר דודו טסה יוציא שיר, אתה לא תשמיע אותו ואתה תמצא את עצמך בחולות ראשון. בחולות ראשון.
גם אם אני שנייה מסתכל על הקריירה המוזיקלית של אותו אבנר הררי, אתה כבר, אתה יודע, כמו שהשופט, אתה כבר שופט, אתה כבר, אתה בתחום שלך, אתה כבר אחד הבכירים בפשע, אוקיי?
אבל אנשים רוצים
להיות... אז מה, אתה רוצה להיות צמר עכשיו גם?
כן, כי אנשים, אז מה, זה לא, הוא ודאי לא הבן אדם היחיד מתחום העיסוק היחיד שרוצה גם כאילו לטפח במקביל קריירת אומן.
ולמרות שחושבים על זה...
הוא גם יצא אתמול וסיכם את אגב את הדיון במילים היא ואני עוד נעשה דואט. שזה דבר שאת צריכה לקחת בחשבון, בעיקר אם את חושבת על מכונית חדשה.
ועכשיו, מתקדמים לקרפול, בחסות Waze Carpool, הפתרון הטוב והמהיר ביותר לבעיות הפקקים.
סמסו לנו מה הבקשה הכי חוצפנית שקיבלתם כבר הבוקר. אוקיי, הבוקר, התחיל היום. מה הבקשה שכבר הרתיחה אתכם, שאנשים לא התביישו לבקש? תקבלו 300 שקלים לדלק בשיתוף Waze Carpool. Waze הופכת את הנסיעה השיתופית לקלה ומענה. התשלום באפליקציה מאובטח ונוח. שוכחים עם זומנים, שוכחים מהפקקים. סמסו לנו מה הבקשה הכי חצופה שקיבלתם הבוקר. 072-252-99-99.
בסדר, מה קורה?
טוב, טוב, טוב.
אני רוצה לרגע לשבוע ספר, להמליץ על ספר, אבל יש לי איזשהו חשד שדיברתי עליו כבר.
איך קוראים לו?
איך אנחנו פותרים את זה? קוראים לו חיים אחרים של קייט אטקינסון. לא, אה?
כן?
כן. אתה זוכר שכן?
יכול להיות. על מה הספר?
מה נעשה? מה נעשה?
על מה הספר?
על מה? זה יותר מורכב. אין לי את זה בשורה.
אז אתם בכמה שורות?
סיפור חייו של טייס קרב במלחמת העולם השנייה, מילדותו ועד למותו, עם קפיצות כאלה בין הזמנים שקשורו במשפחה שלו אז, משפחה שלו עכשיו, באנשים שסביבו.
זה לא מצלצל מוכר.
לא מצלצל.
לא, השם הוא גנרי לחלוטין.
השם, אגב, זה לא השם של הספר, לספר יש שם יפהפה. השם הוא A God in Ruins.
אוקיי.
אלוהים בהריסות, או אל שנחרב, וזה מתוך איזשהו שיר שאני לא הכרתי, שמדבר על זה שהאדם הוא אל שנחרב, וכש... אני לא מצטט, אז עכשיו אני את זה מול העיניים, וכשיחזור לעצמו, יוכל... יוכל לגלוש אל העל מוות. זה דבר מאוד, מאוד יפה ברמה הפילוסופית, וזה גם מקבל איזשהו ביטוי בעלילה. בכל מקרה, אני המלצתי לפני כמה שנים על ספר של קייט אטקינסון, מדהים, 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 אחד הספרים היפים שקראתי, שנקרא Life After Life, הוא נקרא בעברית חיים ועוד חיים. לא קראתם אותו, אתם חייבים לקרוא. היא לקחה דמות משם, מחיים ועוד חיים, ו...
ספינוף.
אז זה לא בדיוק ספינוף, כי זה ספר שלגמרי עומד בפני עצמו, זאת אומרת לא צריך לקרוא את הראשון של לקרוא את השני, אבל בראשון היה איזשהו טריק. חיים ועוד חיים זה ספר על איזושהי בחורה שגם חיה בשנים האלה, וכל הזמן החיים שלה מתחילים מההתחלה. כל הזמן יש ריסטארט לחיים שלה. כל הזמן היא באיזושהי מבינה שניתן לה צ'אנס כל הזמן לחיות את החיים מחדש.
אבל מה, לקום אתמול בבוקר כזה, על טבעי כזה?
אבל כל פעם יש איזשהו שינוי, זאת אומרת, יש משהו על גורל, אבל יש, הטריק הזה נועד כדי לשאול את השאלה מה היינו עושים אם הייתה הזדמנות נוספת, והאם באמת יש איזושהי אפשרות לשנות. ודווקא הספר הזה, שמספר על אחיה, טדי, הוא הפוך מהטריק הזה, זאת אומרת, הוא ספר שהזמן בו נשאר מאוד מאוד לינארי. אז אני חושב שלקרוא את שני הספרים זה באמת פשוט תענוג, כי העיסוק בזמן הוא נורא יפה ונורא חכם, מעבר זה שהיא כותבת במילים הכי מרגשות שאתה יכול לעלות על הדעת. אז גם חיים ועוד חיים, וגם השני שנקרא חיים אחרים, אני מתאר את זה כדי שהוא יכול לרפרר לראשון, אבל הוא God in Ruins, שנורא חיכיתי שהוא יצא, ואז שהוא יצא ניסיתי לקרוא אותו באנגלית, אבל זו הייתה אנגלית מסובכת, ואמרתי יואו, אני עכשיו אתחתן עם זה שנתיים עד שאני צריך לסיים את זה. אז שלוש שנים מאוחר יותר יצא בעברית, תורגם יפה מאוד.
אוקיי, אנחנו ביקשנו שתסמסו לנו מהי הבקשה הכי חוצפנית שקיבלתם הבוקר כבר, מי שלח אותה, מה רצו ש...
מי החצוף כבר.
עברנו לא מזמן לבית חדש, השקענו בו הרבה כסף, מחשבה וזמן. חברה שאלה אם תוכל לערוך בו את מסיבת החנה שלה ל-60 אנשים.
חנה בבית החדש שהם עברו אליו.
כן.
מוזר מאוד מצד החברה. למרות שאני לא יודע שום דבר על, על רמת הקרבה ביניהן.
אחותי כתבה לי שהזמינה להורים שלנו חופשה מתנה בחול ליום הנישואים, חודש הבא, אנחנו צריכות לשלם כל אחת 2,500 שקלים כי החופשה עלתה כך וכך, קנתה לנו חופשה בלי להתייעץ והחליטה על דעת עצמה.
מה? אבל אתה לא כופה על מישהו מתנה ב-2,500 שקל בלי לדבר איתו, זה באמת חצוף.
גם מה זה החליטה? מה זה ההחלטות האלה? מתוקף מה?
ליום
זו אחותה היא אמרה, נכון?
כן, כן, ליום נישואים של ההורים.
לא, היא כפתה עליהם חופשה משפחתית. זה נשמע לי גם מערכת יחסים שיש בה היסטוריה של אני מחליטה בשביל כולם.
הם כולם נוסעים. כולם נוסעים. שהם קנו את זה מתנה להורים.
קנו את זה מתנה להורים או שהם כולם נוסעים?
לא, רק ההורים נוסעים.
רק ההורים נוסעים, אבל עדיין מחליטה בשיקולה מתי המתנה.
לא.
לא, לא, לא.
500 שקל, יום נוסעים של ההורים.
500 שקל.
שליח של הדואר שאמור להביא לי כרטיס אשראי ביקש שקודם ישלח לו בוואטסאפ צילום של תעודת הזהות שזה אישור קבלה של הכרטיס, ובימים הקרובים הוא ינסה לתאם מתי הוא יביא לי או משאיר לי אותו איפשהו.
אוי, הם חצופים.
וספציפית אלה, אחי.
אוי, הם חצופים, אבל...
חבר...
בימים הקרובים הוא ינסה לתאם. עכשיו, זה לא משנה שמהחברת אשראי אולי אמרו לו שלישי בין 9-11. הוא יראה מתי הוא מגיע, הוא ינסה לתאם. מה לעשות? אני פה עכשיו. אחי, אני אוהב שאומרים לי, אני דופק בדלת. אני אומר לו, אבל קבענו בין 4 ל... אבל אני פה עכשיו. אז אל תהיה פה.
חבר חצוף שנמצא בארצות הברית כבר חודש ביקש שיגיע לשדה התעופה לפגוש מישהו שאני לא מכיר שמגיע עם מזוודה של בגדים להוריו באשדוד ואני בכלל גר בתל אביב.
למה הסכמת?
כי הוא חבר.
אם הוא חבר כזה טוב הוא גם יכול להגיד שמה אחי גדול עליי.
השכנים שלנו משפצים הבוקר ביקשו הפועלים להשתמש בשירותים אצלנו בבית.
אנושי, אנושי.
אנושי, נכון.
צריכים לעשות פיפי, זה איפה יש תינו.
ואם זה קאקי.
גם קאקי.
גיבור גדול. בקאקי כולם גיבורים גדולים במעשים. עד שזה נכנס אליהם הביתה.
ראיתי את השכן בחדר המדרגות, הוא שאל אם אני יכולה לעשות לו טובה ולהכין לו עד מחר דוח החזר מס, כי הוא יתערב עם חבר שמגיע לו החזר.
אולי זה בכסף אבל, לא?
הוא אמר אם יכולה לעשות לו טובה.
היא רואה את חשבון?
כנראה שכן. אתה לא מבקש את זה נגר. מה אתה לא מוסר כאילו את ההכנסות וההוצאות שלך לסתם אדם, כי הוא שכן.
אמא מהכיתה, אחרי 3 שנים הצלחתי סוף סוף לתפוס את החד פעמי ברשימה של המסיבת סיום. אמא מהכיתה סימסה לי אחר כך, את יכולה להחליף איתי ולהביא פלטת פירות במקום?
פלטת פירות זה אחד הקשוחים.
למה זה כזה קשוח פלטת פירות?
זה לחתוך ולשטוף. לעומת חדפ, שאתה פשוט עובר בסופר וקונה בכמה שקלים בודדים את החדפ.
כן, למרות שיש דברים גם גרועים יותר עם פלטת פירות, נכון? זאת אומרת, כל תחום האפייה הוא יותר קשה.
האפייה יותר קשה.
פיתות עם דברים להכין.
פיתות להכין.
פיתות יותר קשה.
כן.
יותר קשה מצלחת פירות.
כן.
צלחת פירות זה יוצא יקר, צלחת פירות זה גם תפירה עם הכסף.
עכשיו במיוחד, כן.
כן, כן.
גם חדפ זה הכי קל, מים שתייה זה קל מאוד.
שתייה זה מאוד קל.
נכון.
יש הרבה דברים קלים.
וזה הכל עניין שמי נכנס ראשון לאקסל ונרשם, נכון?
גוגל דוקס.
ואתה טוב בלהיכנס ולרשום, נכון?
תראה, אני משתדל לאזן. אני קצת משתדל לאזן. עכשיו כל המסיבות סיום וכל זה, מה? כמות המסמכים השיתופיים שכוללים מזון.
אז אתה מנסה, אתה אומר לאזן, לאזן בין הילדים, או לאזן בין ילד לבין עצמו?
תראה, בוא, יש גם מקדימים, כן? בדרך כלל שאני נכנס למסמכים כבר...
כבר מישהו השתלט על הזירו.
השישיות תפוסות.
כן.
עבד מנחס לעצמו.
אז זה ניצול לרעה של המעמד. אם עבד מנחס לעצמו באופן קבוע, חדפים ו...
הרבה פעמים כשהמסמך משתחרר לציבור הרחב, כבר מרוישים בו המקורבים.
יש בו רובריקות שתפוסות.
כן, ואתה אומר, אני אומר, האם זה מכיס? שוואלה, יש אנשים שמתנדבים לבד, באמת, קחו את הפרק הקטן הזה, כאילו, זה...
בהנחה שהם לא מתנדבים לעבד מתוך צורך מאוד עמוק שלהם להיות בשליטה, אלא כאילו כי הם אלטרואיסטים דגולים.
וגם אם הם עושים את זה מצורך צורך עמוק להיות בשליטה, הם עדיין בוועד. כן, אבל עושים את פעילות הוועד.
כן, אבל אז הם מפוצים פעמיים. פעם אחת הם מקבלים תחושת הכוח, בפעם השנייה את החדאפ.
ועדיין הם בוועד ומרימים את האירוע.
נכון, בסדר, נכון, הם בוועד, נכון, הם בוועד, הם קדושים, הם בוועד.
מה עוד?
שום ילד לא רוצה שההורים שלו יהיו בוועד.
המורה ביקשה שאחתים את ההורים על טופס מסוים, כשהסברתי שלא יהיה לי זמן, אמרה, תמצאי את הזמן, סומכת עלייך.
מי ביקשה? עוד פעם.
המורה ביקשה משהו מאיזה אמא, וכשהסבירה לה שהיא לא יהיה לה זמן, היא אמרה, תמצאי את הזמן, סומכת עלייך.
וואי, זה יפה. זה אסרטיבי מאוד. מאוד אסרטיבי. תמצאי את הזמן, סומכת עלייך.
כן, סומכת עלייך זה...
זה יפה מאוד, זה מאוד מדויק. כן, כן, זה ממש את ביג ליטל אייז.
אמא מהכיתה ביקשה שאסוף את הבן שלה מבית הספר ויקח אותו עם בני, זו פעם שלישית ברציפות השבוע.
מה, זה עולה לך?
באמת. לא, אלא אם זה עולה לה בזה שהוא בא אליהם הביתה, אחרי בית ספר גם. או ארוחת צהריים, נוכחות, לא יודע. אבל כאילו, אם זה חבר, מה אכפת?
מה עושים? מי נותנים?
האחות שנכפתה אל המתנה על ידי אחותה, כן, ל-2,500 כן, שקל.
שלך.
כן, יאללה, 300 שקלים לדלק בשיתוף Waze Carpool. Waze הופכת את הנסיעה השיתופית לקלה ומהנה. התשלום באפליקציה מאובטח בנוח, ונוח, שוכחים ממזומנים, שוכחים מהפקקים. אפי טריגר,
בוקר טוב.
מה עניינים?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר גמור.
יופי, אז היום אנחנו נדבר על הדבר המסעיר הבא, או נקרא לזה השערוריה הגדולה הבאה. היא כבר התחילה בארצות הברית, היא בדרך אלינו, אנשים עוד לא מעכלים את זה לאט לאט. זה הסדרה אופוריה, שקודם כל צריך לומר, זה גרסה לסדרה ישראלית של הוט, של רון דשן, שעלתה ב-2012 על בני נוער הצד האפל שלהם. היא שרדה כנונה אחת, זו הייתה סדרה לא קלה לצפייה, אבל
אני לא, מודה שלא צפיתי בזה, אני לא יודע, אפילו אני לא יודע על מה זה.
אוקיי, אז הגרסה האמריקנית היא קודם כל שונה כמעט לגמרי, חוץ מנקודת המוצא שאנחנו נותנים מבט ככה מפוקח לחיי בני הנוער באמריקה היום, אין לה הרבה יותר מדי קשר, זה כמו הומלנד וחטופים. לקחו את הבסיס, נותנים כמובן קרדיט ליוצרים בכל פרק, אקזקיוטיב פרודיוסר וכדומה, אבל עכשיו נדבר על הגרסה האמריקאית. תראו, אתם, אנחנו בערך באותו גיל ככה שלושתנו, אז אנחנו כולנו זוכרים את בברלי הילס 90210, כשהגיע ולרי המחליפה של ברנדה, אז איך הראו לנו שהיא בחורה רעה?
היא הדליקה ג'וינט על המרפסת בבית של הוולשים.
היא הדליקה ג'וינט.
זה היה 30 שנה כבר תכף, לא?
ואז לא ישנו.
25, כן.
אבל הרבה יותר רמת לגיטימיות של היום, זה לא קרוב.
אז היום... אופוריה תהיה סדרה שבאמת אני הגדרתי את זה אתמול כשדיברתי עם מישהו שאם הייתי היום ילד לבן או בת מתבגרת הייתי, אחרי שראיתי את הפרק הראשון והשני הייתי קולה אותם בבית ומנתק להם את החשבונות של הרשתות החברתיות.
למה?
כי מה שמתואר שם, קודם כל הגיבורה של הסדרה שמשחקת אותה זנדאיה שזה כוכבת מאוד מוכרת לדור הצעיר, הגיבורה היא בחורה בשם רו שמכורה לסמים, היא מתחילה את י"ב, התמכרה לסמים, מסבירים בסדרה למה, אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, והסדרה מתחילה כשהיא חוזרת ממכון גמילה, וכמובן אין לה שום כוונה להישאר נקייה מסמים, והיא הדמות החיובית בסדרה. עכשיו, הסדרה מראה באמת את החברים שלה בתיכון, חברים ומכרים, יש לכם את שחקני הפוטבול, ויש לכם את היפות המקובלות, ויש את הבחורה מעט יותר מלאה, ויש את הצעירים שמחפשים, אתם יודעים, סקס ודברים כאלה, אבל הכל בצורה באמת באמת כאילו סדום ועמורה.
אבל זה טוב או שזה בוטות לשם הבוטות?
אז פה אנחנו מגיעים לעניין הבא. יש הרבה מאוד דברים שאגב, שאני זזתי, למשל בפרק הראשון, אחד הדברים שהוא חצי מצחן בעיניי, אבל גם זזתי באי נוחות מול המרכז, זה שלמשל הראו איך בחור, שהוא אחד משחקני הפוטבול, שהוא דווקא המנומס והנחמד בחבורה, אז הוא עומד לקיים יחסי מין עם חברה שלו. אבל בגלל שכולם, כל החברים שלו הפוטבול משגעים לו את המוח, כמו שאומרים, על תן לה בראש ואני לא אכנס לביטויים, אז הוא נוהג כלפיה באלימות. וזה דווקא הבחור הטוב, שאתה לא מצפה ממנו, ואז כשהיא אומרת לו תפסיק, מיד הוא מבקש סליחה, והוא מבין שלא מה שהוא רואה בסרטים פורנוגרפיים זה המציאות. זה דבר אחד. מצד שני, יש לכם בחורות, למשל, שמדברות באופן חופשי על איך הן רוצות לזעם את ההוא ואת ההוא, והשיחות ביניהן לא דומות לשיחות של ברנדה וקלי ודילן בשום צורה, גם לא לשיחות באופי.
טוב, הרבה עבר מאז. כן,
הרבה עבר, אבל עדיין. תאמין לי, אתה יודע, אני מחזיק מעצמי לא יותר חזקן ושמרן, ממש לא, אבל זזתי באינוחות, זה אנדרסטייטמנט כשראיתי את הפרק הראשון. עכשיו, טל, שאלת בצדק, האם זה בוטות לשם הבוטות או לא ב-HBO, יגידו לך, לא, זה כדי להראות לאנשים מה קורה היום כשבני נוער חשופים לסמים, ויש כמובן גם סוגיות של שיימינג והפצת סרטוני סקס, ודימוי גוף בעייתי של הבחורה המלאה והכל. מצד שני, אם תחפש עכשיו ברשת, תרשום באנגלית את המספר 30 ואת המילה פינסז, כאילו 30 פינסז, 30 בולבולים בעברית, אתה תגיע מיד לידיעה על כך שבפרק השני של אופוריה, HBO הודיע מראש שבפרק הזה יראו 30 פינים, 30 אברי מין זכריים. למה צריך להודיע את זה מראש?
כי זה אקט, בתור אקט יחצני יעיל להפלי.
יפה, אז...
תמיד שאנשים עכשיו ישבו ויספרו. ויעשו 1, 2, 3, 4.
וגם קונן אובריין כבר ירד עליהם והכל, ושוב, העלילה היא כתובה...
זה באמת גס רוח להפליא, אבל מאוד יעיל.
העלילה היא כתובה, היא מאוד מעניינת, אבל... ואגב, כבר כשהתכוננתי לעלות על זה פוסט באתר שלי, אז כבר מצאתי סרטונים, היה כבר אייטם בפוקס ניוז, שזה כידוע הרשת השמרנית, The Israeli TV show that came to America and shows graphic sex scenes. זה פרשנים שמרנים.
זה שיימינג גם ליצירה הישראלית. שיימינג לישראל, זה...
נכון.
תומך ב-BDS.
אבל אני שוב אגיד, חשוב להגיד, המבקרים בארצות הברית מהללים את הסדרה שהיא לא...
אבל שהיא לא התרחשה בנאות טראמפ. נראה מה היה לפוק שזה להגיד על זה.
אז בפרק השני אתה הולך לקבל הפנים 30...
30, כולל... פינים? ואני שוב מתנצל שאני אכנס לפרטים, אבל זה חלק מהאייטם, כולל גרסה של שחקן, אגב, שחקן מבוגר שהיה פעם באנטומיה של גריי, אריק דיין, הוא גם מוכר לצורכי סדרה בשם הספינה האחרונה, הוא משחק אבא של אחד הנערים, אנחנו נראה אותו ב... זקפתו, אבל אומרים שזה תותב, כלומר זה לא באמת שלו. אבל כל זה...
למה היה צריך תותב?
כי אתה לא מביא שחקן בסדרת זה לזקפה כדי לצלם את הזקפה שלו, זה פורנוגרפיה, נו. כל הסיפור הוא נשמע לי גובל פורנוגרפיה.
משנה אם זה עומד או לא עומד, כדי להפוך את זה ל...
זה HBO, אני
מתחיל.
אולי
היינו
צריכים להקדים קודם, HBO, אתם יודעים,
זה פעם ראשונה שהם
עושים...
מה?
כן. HBO זה פעם ראשונה שהם נכנסים לז'אנר דרמת הנאורים. בפעם הקודמת שהם נכנסו פעם ראשונה לז'אנר כלשהו, זה היה ספקי הקס, לראשונה ז'אנר פנטזיה. אז לא סתם אנחנו עושים דיון פה, כי זה באמת הולכת להיות סדרה מאוד נקפת על ידי מיליונים ברחבי העולם, וגם בארץ היא זמינה בשלושת השירותים הגדולים, יסוד וסלקום טיבי. עכשיו, אריק דיין, אני שוב...
נראה לי שאני לא אראה את זה.
אני יכול להבין אותך, אתה גם...
30 פינים יותר מדי?
בהחלט.
שוב, הפרק הראשון הוא לא ה-30 פינים. אבל אני יכול להבין את מי שלא יראה, אני יכול גם להבין את מי שיכעס, אני יכול גם להבין את מי שיגיד, וואלה, זה יכול לסייע דווקא לבני נוער שחווים שיימינג או...
שאלה היא כמה זה קרוב למציאות וכמה אתה מרגיש שעושים עליך איזה מניפולציה שבאמת גובלת בפורנו.
אני חייב לומר ששוב, עם כל ההסתייגויות, זו פעם ראשונה שאני רואה שחקנים שמגלמים בני 18 שהם לא בני 30 בחיים שלהם, אלא הם יותר קרובים לגיל ה-18, זה נראה שהם מדברים בשפה הזה. עוד עניין ששכחתי להזכיר, נורא חשוב, כל האנשים, כל הצעירים שם הם מה שנקרא וייפינג, כלומר משתמשים בסיגריה אלקטרונית, שזה טירוף היום בעולם. אני לא יודע אם עדיין בארץ זה חזק, אבל זה גם אלמנט של המופקרות, כי זה הרי סיגריה אלקטרונית, אני לא נכנסתי לפרטים עם ניקוטין, בלי ניקוטין, אבל אתם יודעים, זה מאוד מאוד פופולרי היום בארצות הברית, וכל בן נוער שתופס מעצמו הוא עושה, הם קוראים לזה וייפ.
בצור, אז הילדים עם הווייפ, האבא עם הזה, איכשהו...
אם יש לכם מבט מתבגרת או אפילו בן מתבגר, תחשבו פעמיים לפני שאתם רואים את זה.
טוב, אוקיי. עשה לי געגועים פתאום בסדרה 30 ומשהו.
בצדק. זה יכול להיות שמה? אני יכול להציג את הדברים קצת יותר... אוי, 30 ומשהו.
תודה, אפי.
תודה, אפי.
ביי.
ביי.
יאללה, נתראה מחר בבוקר.
ביי.